ועכשיו פינת התנ"ך שלנו, והפעם ננסה לפענח את תעלומת רצח המלך סנחריב. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו המרתקים נמצאים באילן abc.co.il. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך.
טוב, קודם כל, אם תוכל להקדים ולגלות למאזינים ולמאזינות הבורים, אני מדבר בשם עצמי, מי הוא היה אותו סנחריב, ואז נגיע לתעלומת הרצח שלו.
סנחריב היה אחד מגדולי המלכים של אשור, הוא נזכר בתנ"ך, הוא הגיע, חזקיהו מלך יהודה מרד, אז הוא בא והרס את לכיש וצר על ירושלים, באמת מקדישים כמה פרקים שלמים בספר מלכים, והמסע שלו הוא אירוע מכונן בדת ישראל, זה בדיעבד, אבל אני יכול לומר שזה באמת אירוע דרמטי, ובעצם ניתן, רק שתבין, ניתן להקביל את רצח סנחריב אז לרצח קנדי היום, מבחינת ההד והעניין שהרצח עורר באנשי הדור ההוא. זה משהו, כאילו, זה פצצה, זה, רצח רבין זה קטן לעומת רצח סנחריב מבחינת ההד שזה עורר בעולם אז. עכשיו, המניע לרצח סנחריב זה תאוות השררה, הוא נע על ידי מאבקי ירושה בין בני המלך. עכשיו, יורש העצר הראשון, סליחה, הומלך כמלך בבל, כהכנה לקראת אותו מלך אשור, בבל אז הייתה כפופה לאשור, והם מרדו באשור והסגירו את השליט האשורי לידי האלמים. אלם זה דרום ערב איראן של ימינו, אם אתה מכיר את הבירה שלהם, זה שושן הבירה. הבן השני הפך ליורש העצר, וציפה להיות המלך הבא. אבל המצב השתנה מעיקרו בעקבות כמה תככי חצר, אחת מנשות החצר, אישה בשם נקי הזקוטו. עכשיו, התככים האלה גרמו לכך שהבן של נקי הזקוטו הפך להיות יורש העצר, וזה מזכיר לנו כמובן את ההתערבות של בת שבע לטובת שלמה, הבן שלה על חשבון אדוניה יורש העצר המיועד, בספר מלכים א', בפרקים א' וב', יש לך ממש אינטריגות שלמות, כמו שתמיד אני אומר, משחקי הכסל לחלשים. עכשיו, הבן המודח לא אהב את ההחלטה, וחיכה לשעת כושר כדי לרצוח את אבא שלו ולהפוך למלך הבא.
וואו.
זה בהחלט גם מזכיר את אבשלום שרצה להרוג את דוד. עכשיו, ההקבלות בינינו לבינם נורא מעניינות, והן מלמדות אותנו שהטבע האנושי עובד בכל מקום אותו דבר. זה נורא מעניין. אבל אתה יודע שכמו בכל סיפור טוב, הצלחת הקשר נגד סנחריב הייתה תלויה על ממש על חוט השערה. עכשיו, הארכיאולוגים גילו לפני כמה שנים מכתב שנשלח לבן שלו אחרי שהוא כבר כמה שנים אחרי הרצח, והיה שם סיפור מרתק. יש במכתב מסופר על אדם, השם שלו לא השתמר, שגילה את הקשר שנרקם נגד סנחריב, ואותו אדם אץ רץ למלא את חובתו למלך, והוא ניגש לשניים משומרי הראש של המלך ואמר להם, תקשיבו, רוצים להרוג את המלך. והוא אמר, אני צריך להזיר את המלך בטרם תקרי הפורענות. זה מזכיר לנו כמובן את בקטן וטרש במרדכי, ככה שהציל את אחשוורוש. ומה הם עשו? הם הלבישו סק על הראש של הבחור ולקחו אותו אל המלך כדי שידווח למלך באופן אישי. עכשיו, למה לחסות בסק? כי האשורים האמינו שמהפנים של מלך אשור, שהוא נציג האל אשור עלי אדמות, בוקעת קרינה קוסמית, זה נקרא בירבו או מלמו, ורק מתי מעט יכלו להביט למלך אשור בלבן של העין מבלי להינזק. כמובן, דודו, ככל שעלית במדרג המלכותי, החיסון שלך כנגד הקרינה הזאת היא גבר. אם אתה מכיר, יש את הביטוי המקראי, רואה פני המלך, וזה נוגע בנקודה הזו בדיוק. מעניין. לא כל אחד יכול לראות את המלך, רק אנשים מיוחדים.
מה, זה מן הקבלה בין המלך לאל?
בדיוק, כן, המלך הוא נציג האל עלי אדמות.
וואו.
גם במצרים, גם באשור, גם בישראל, המלך הוא בכיר האל, הוא נבחר על ידי האל. וככה סובבו אותו בארמון ימין השמאלה, ימין השמאלה, הביאו אותו אל המלך. ואז אמרו לו בחדר הכס, הנה המלך, דבר. ואז כשהוא עמד מול המלך, עסק על ראשו, אמר, אדוני המלך, בנך ארד מולישו, זה השם שלו, יהרגך. ואז הסירו לו את עסק, ומולו עמד לא אחר מאשר אותו ארד מולישו הבן בכבודו ועצמו. ועכשיו לרוע מזלו של אותו בשגדה, שני שומרי הראש האלה היו חלק מהכנוניה נגד המלך. ואז הוא מהר מאוד, הוא הוצא להורג, וסביר אגב שהגילוי הזה גרם לרוצח לפעול בטרם עת. כי אם אחד יודע, מי יודע כמה אנשים עוד יודעים. ושעון החול שעד אז היה מנומנם ועצל, פתאום העיץ לפתע, ויורש העצר המיועד היה בדרך לארץ ישראל, ואמרו, טוב, הוא יתרחק ואנחנו נהרוג את המלך. והוא שמע, ומכיוון שהרצח בוצע מוקדם מדי, הוא שמע מה קרה, הספיק לחזור לעיר הבירה נינווה, וארגן את כוחותיו, ומה כתוב בספר מלכים? ויהי הוא, סנחריב, משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדר מלך ושר עצר בניו היכו בחרב. כלומר, הבנים שלו הרגו אותו בזמן שהוא היה בעת התפילה. עכשיו, מקור אשורי נכתב על ידי אחד ממלכי אשור, הנכד שלו, ככה כתוב, בפסל השורת סנחריב, אב אבי, שיצרני בלב, בפסל מחצו. כלומר, הרוצחים מה עשו? עקפו את הצורך לשומרי ראש ולגשת אל המלך עם נשק וכל הסיפור הזה, הם עקפו את כל המנגנון בזה שהם פשוט הפילו עליו פסל כבד של שור מכונף, משהו כמו 5-6 טונות, אתה יודע, דחיפה קטנה, וכוח הכבידה כבר יעשה את השאר, וכמו שאומרים, הבעיה גם נפטרה בטט וגם נפטרה בטף. עכשיו, גם הכרוניקה הבבלית, הסנחריב היה גם מלך בבל, התייחסה וכתוב בחף בטבת, סנחריב מלך אשור נהרג על ידי בנו. ואפילו נבונאי, מלך בבל האחרון, כתב מלך אשור, בנו האהוב, בנשק יקהו. בנו האהוב, כן? עכשיו, כמו שאומרים, שמור אותי מאוהביי. ולאחר רצח פרץ עימות בין יורש העצר המיועד לבין יורש העצר המנושל. עכשיו, מסופר בכרוניקה הבבלית שהמאבק נמשך בערך חודשיים. כלומר, אנחנו רואים שההימור של הבן המנושל לא היה גחמה בעלמה. היה לו סיכוי לא רע להיות המלך הבא, ולא נותרנו לטעות מה השתבש מלבד המודיע כמובן. עכשיו, ספר מלאכים תיאר נורא בקצרה את הסוף, והמה, הרוצרים, נמלטו ארץ עררת וימלוך עשר חדון בנו תחתיו. עררת זה המדינה שמצפון לאשור, מזרח טורקיה שלמנו. עכשיו, מעניין לציין דודו שהסופר המקראי תיאר את הרצח במסגרת התיאור של מסע סנחריב ליהודה. מסע בו ארץ יהודה באמת ספגה מכה איומה ונוראה. לפי המקרא סנחריב נחל מפלה, כתוב שמלאך אדוני היכה בלילה אחד 185 אלף איש, נסוג מירושלים, ובפסוק הבא הוא נרצח. כלומר, סנחריב נרצח כעונש של הפגיעה בארץ יהודה. עכשיו, בפועל, בין הנסיגה מיהודה לבין הרצח עברו 20 שנה. אבל אם אפשר להעניש במרכאות את המנובל, לפחות באופן ספורתי, אז מדוע לא?
זאת אומרת שקצת קיבצו את הזמנים כדי לייצר קשר בין סיבה לתוצאה שם.
בדיוק, הוא חטא ונענש, למרות שעברו 20 שנה. ועכשיו שאלה לסיום, האם ידעת שסנחריב נכנס ברמז להגדה של פסח? הוא נזכר בהגדה של פסח?
לא, תן לנו לנסות ולהיזכר איך סנחריב קשור להגדה של פסח, די-ג'יי מקלר, רז חסון, לא, לא יודעים.
עכשיו, לפי המדרש, מסופר שסנחריב צר על ירושלים בערב פסח, העם הקריב את הקורבן הפסח ועיר ניצלה. אז יש פיוט בהגדה של פסח, העניין הוא, למה לא נזכרת? כי זה בחלק שאחרי האוכל, ואף אחד לא מגיע לשם.
נכון.
ויש שם שורה של מקרים שירו בחצי הלילה. כתוב, ובכן, ויהי בחצי הלילה, אז רוב ניסים יפלטה בלילה. יש פה כמה אירועים, בוא נזכיר. וישר ישראל המלאך ויוכל לו לילה, זה יעקב נאבק באיש. זרע בחורי פטרוס, מחצת בחצי הלילה, זה מכת בחורות, כי זה בעצם לב הסיפור של ההגדה. בוא נגיע לעיקר. והיא בחצות הלילה יעץ מחרף, זה סנחריב, לנופף עיווי הובשת פגריו בלילה, בדיוק כמו שמסופר במקרא, וזה ממשיך. בקיצור דודו, יש לנו פה רצח מרתק עם יחסי ציבור טובים.
ובעיקר למדנו שאם אנחנו רוצים לכתוב תסריט טוב, אפשר ללכת לתנ"ך ולהעתיק משם לפחות כל מיני מהלכים סיפוריים, כי יש שם הכל.
דודו, יש קלישה שאומרת שהמציאות עולה על כל דמיון, וזה כל כך כל כך נכון. אני מבטיח לך, אגב, דודו, שאם מישהו יעשה סרט על חייך, אחד לאחד, ואתה תראה את הסרט, אתה תגיד, מדויק לחלוטין, אתה תגיד, אתה סרטה הגזים, זה לא יכול להיות.
מעניין
ממש מאוד. ממש ככה, כי המציאות הרבה יותר סוערת מהדמיון.
תודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו בין היתר נמצאים באילן abc.co.il. תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.